ברוכים הבאים לעיון המעמיק שלנו. היום אנחנו יוצאים למסע קצת אחר. אנחנו הולכים לעשות קריאה צמודה בתוך קובץ מקורות תורני והלכתי שנקרא כתשעה תשפו, הרב הלוי.
שזה קובץ באמת מרתק. על פניו, כשמסתכלים עליו פעם ראשונה, הוא נראה פשוט כמו איזה דף מקורות שאוסף פסיקות ורעיונות.
נכון, כזה טקסט יבש של חוקים. אבל כשצוללים פנימה, המשימה שלנו היום היא בעצם לגלות איך הכל מתחבר. זה שרטוט מדויק של פסיכולוגיה.
לגמרי. זה ממש מראה של המורכבות האנושית.
בדיוק. אנחנו ננוע פה בין העושר המושחת של לחשורוש לבין טכנולוגיה בשבת. נדבר על לזכות שקוטות תפילה, ונגיע עד לאיזה סיפור מטלטל על קבלה של מנהיג קהילה.
ומה שיפה פה, התמונה הגדולה שחייבים להחזיק בראש, היא שהטקסט הזה דורש מאיתנו לראות מעבר לשורות התחתונות. זה לא רק מה מותר ומה אסור.
אלא למה.
בדיוק, למה. ואיך ידע הלכתי חייב להיות מיושם מתוך נוכחות, מתוך כוונה, ובעיקר מתוך רגישות לאנשים שסביבנו.
אז בוא נתחיל ישר מהדוגמה הראשונה שמופיעה שם. תראי, הטקסט פותח דווקא באחשורוש, בניתוח פסיכולוגי של האושר שלו.
שזה נושא שתמיד מעורר עניין.
כן, כי המקורות מתארים בצורה מאוד ספציפית איך הוא הציג את העושר הזה. זה לא סתם משתה. הוא מוציא מיטות של זהב וכסף לרחובות העיר. ממש מנקר עיניים.
הרבתנות בשיאה.
וחזל שמים דגש על פרט אחד קריטי. הוא משתמש בכלי בית המקדש. והמקור שם אומר משהו מדהים, שברגע שהוא הוציא את הכלים המקודשים האלה, הוא בעצם קלקל עצמו.
וזה בסוף הוביל לזה שהוא נאלץ להטיל מס. יש פה קשר של סיבה ותוצאה.
זה קשר עמוק. אבל מה שבאמת תופס את העין בניתוח הזה של חז"ל, זה לא רק הכלים. המקורות תורכים להדגיש שהחשורוש היה רשע מתחילתו ועד סופו.
שזה נשמע כמו סתם תיאור. כאילו, בסדר, הבנו, הוא רשע.
בדיוק, אפשר לחשוב שזה סתם ביטוי, אבל יש פה עומק פסיכולוגי מרתק. תחשוב על זה באופן טבעי. עם הגיל, היצרים של בני אדם נרגעים.
תאוות פוחות, אנרגיות יורדות. נכון, בגלל זה יש את האמרה החריפה הזו, אין שונא זקן מנעף. כלומר, כשאדם צעיר עושה שטויות או חוטא, אפשר להגיד, טוב, זה הורמונים, זה להט הנעורים, קשה לשלוט בזה.
יש תירוץ ביולוגי כזה.
אבל כשאדם מגיע לזקנה, והוא עדיין ממשיך באותה רמת רשעות, באותן תאוות, פה זה כבר לא יצר הרע של גיל הנעורים, זו פשוט עדות להשחתה עמוקה.
זה עצם האישיות שלו.
ממש ככה. העובדה שהחשברוש נשאר רשע באותה עוצמה מההתחלה ועד הסוף, מוכיחה שהרוע אצלו הוא לא תופעת לוואי של הכוח, אלא המהות הפנימית.
אז אנחנו מבינים את המהות של החשברוש, ומכאן הקובץ לוקח אותנו למעבר מאוד חד מההיסטוריה של החשברוש לחיים שלנו היום, דרך הברקה של הבעל שם טוב.
או, זה קטע יפהפה.
נכון. יש את ההלכה המוכרת, הקוראת המגילה למפרע לא יצא. ההבנה הפשוטה היא שאסור לקרוא את הפסוקים הפוך.
כן, מהסוף להתחלה, טכנית.
בדיוק, טכנית. אבל הבעל שם טוב לוקח את המילה למפרע ונותן לה משמעות של זמן עבר. כאילו מישהו קורא את המגילה וחושב שהנס קרה רק פעם, בעבר.
זו אחת הקפיצות הרעיוניות הכי משמעותיות של החסידות. הוא בעצם אומר, אם אתה קורא את המגילה ומתייחס אליה כאל היסטוריה במוזיאון, לא יצאת ידי חובה.
פספסת את כל הפואנטה.
לגמרי. המגילה באה ללמד אותנו איך לפעול במציאות של היום. התפיסה היא שהאנרגיה של הנס, ההשגחה הזו, יורדת לעולם בכל שנה מחדש. זה כאן ועכשיו.
ואם זה כאן ועכשיו, זה דורש מאיתנו להיות נוכחים. וזה מחבר אותנו ישר לחלק הבא בקובץ, שמתעסק בהלכות של פורים, ממש בפרקטיקה.
בוא נדבר על הדילמות האמיתיות של פורים.
כן. הדילמה הכי מוכרת, עייפות. קריאת מגילה בנמנום. זה קורה לכולם. עכשיו, המקור מביא הבחנה מאוד דקה. אם אדם קורא את המגילה בעצמו, ממש מהקלף, כשהוא מנומנם בדיעבד, הוא יצא ידי חובה.
אוקיי.
אבל אם אותו אדם רק יושב בקהל ושומע את הקריאה, והוא באותו מצב של נמנום, הוא לא יצא. מה בעצם ההבדל?
ההבדל הוא בפעולה תודעתית. יש בהלכה מושג שנקרא שומע כהונה. אנחנו עושים פה מעין פיקציה. השמיעה הפסיבית הופכת לדיבור אקטיבי.
אהה, הקורא כאילו מוציא את השומע ידי חובה.
בדיוק. אבל כדי שהחיבור הזה יעבוד, השומע חייב להיות מרוכז. כשאדם קורא בעצמו, עצם הפעולה של הזיז את השפתיים ולהוציא את המילים דורשת ממנו מינימום של כוונה ומודעות. המנוע עובד, גם אם הוא עייף.
הוא מחזיק את עצמו ער בכוח כדי לקרוא.
נכון, אבל מי שרק יושב בקהל ונשען אחורה, ברגע שהוא מנקר, חוט המודעות ניתק. אין כוונה. וברגע שאין כוונה, אי אפשר לדבר דרך שמיעה.
זה מדהים כמה שההלכה דורשת מאיתנו להיות פשוט קיימים בתוך הרגע. ורואים את זה גם במצוות החברתיות של החג, מתנות לאביונים ומשלוח מנות.
ששם הנוכחות והכוונה מקבלות מימד אחר לגמרי.
נכון, הקובץ מתעכב על המהות. מתנות לאביונים, המטרה היא לשמח באמת. המקור מציין שם שיעור של 3 ביצים של פת, או היום נגיד סביבות ה-50 שקלים, הרעיון הוא לתת משהו מכובד כדי שאני אוכל לאכול סעודה בלי לתרוח.
זה לא סתם לזרוק מטבע.
ממש לא. ועולה שם שאלה מאוד מעניינת, האם אפשר לתת את המשלוח מנות או את המתנות לאביונים לילדים קטנים?
ופה ההבחנה ההלכתית היא מרתקת. תראה, במשלוח מנות כתוב בפסוק איש לרעהו. אז השאלה היא, האם ילד קטן נחשב רעהו?
כנראה שלא במובן של חברות בוגרת.
בדיוק. המטרה של משלוח מנות היא להרבות אהבה ואחווה בין שווים. לכן עדיף לתת למבוגר כדי ליצור את הקשר הזה.
אוקיי, אבל מה לגבי מתנות לאביונים? שם המילה רעהו לא מופיע.
נכון, כי זה מבוסס על צדקה, אבל, וכאן מגיעה הפואנטה של המודעות, המטרה של הצדקה הספציפית הזו בפורים היא לייצר שמחה לקראת הסעודה.
ואם אתה נותן לילד קטן?
אם אתה נותן מתנה או כסף לילד קטן שלא מבין מה נתנו לו ולא מבין איך זה קשור לסעודת פורים, בעצם לא ייצרת את השמחה הזאת. פספסת את המטרה של המצווה. המקבל חייב להיות בתודעה כדי שהנתינה תעבוד.
תודעה. זה פשוט נוכח בכל מקום בטקסט הזה, ומכאן אנחנו עוברים למערכה לגמרי שונה, אבל שוב, ההיגרון נשאר. אנחנו קופצים משושן ומפורים להתנגשות של טבע, הלכה וטכנולוגיה בשבת.
הסוגיה של הנערות הקפואים, מציאות אירופאית קלאסית.
כן, משהו שפחות מוכר אצלנו במזרח התיכון. מתארים שם נערות שיקופים בחורף האירופאי, והשאלה היא מבריקה, האם נהר קפוא יכול לשמש כמחיצה לעניין טלטול בשבת בתוך עירוב? הרי בקיץ זה מים שמהווים גבול, אבל עכשיו זה מוצק, אפשר ללכת על זה.
אז יש פה באמת מחלוקת. צד אחד אומר, קרח זה מים. הנהר עדיין שם, המהות שלו לא השתנתה, אז המחיצה קיימת.
הצד המהותי.
וצד שני אומר, תראה את המציאות הפיזית. המים קפוא. אנשים הולכים על זה. אין פה מחסום יותר. וגם, מדובר במציאות ארעית שבקיץ תימס, אז אי אפשר להסתמך על זה כמחיצה.
וכאן מגיעה הפסיקה של החתם סופר, שהיא פשרה גאונית בעיניי. הוא אומר, בואו נבדוק מה חומרת האיסור. אם מדובר באיסור מדרבנן, מה שנקרא קרמלית, אפשר להקל ולהתייחס לקרח כמחיצה.
ואם זה מהתורה?
אם זה רשות הרבים מהתורה, מחמירים ולא סומכים על הקרח הארעי הזה. יש פה איזון. אבל בואו ניקח את המורכבות הזו של שבת ונעביר אותה לימינו אנו. מהטבע באירופה לטכנולוגיה.
חיישני התנועה. בעיה סופר נפוצה, כשנקרא פסיק רישיה דלא ניחלה.
שזה בולט מאוד בפסיקה המודרנית.
נכון. המשמעות היא מצב שבו פעולה מותרת, גורמת בוודאות לתוצאה אסורה, אבל האדם פשוט לא אכפת מהתוצאה הזו.
במגלה שלנו, אני רק רוצה ללכת ברחוב. אין לי שום רצון להדליק את האור, במיוחד כשיש אור מפנסי הרחוב ממילא.
בדיוק. ועכשיו מוסיפים לזה עוד מרכיב, צורת ההפעלה. אתה לא לחצת על מתג. הפעולה נעשתה דרך חיישן, שזה בעצם גרמה, פעולה עקיפה. אז כשיש לנו פעולה עקיפה, שגורמת לתוצאה שלא אכפת לנו ממנה, ובדרך כלל מדובר בנורות שהאיסור עליהן הוא מדרבנן,
ההלכה מתירה לנו להמשיך ללכת שם.
חד משמעית, אתה לא צריך להתחבא בבית, או לחפש מסלולים עוקפים, רק בגלל שהטכנולוגיה מגיבה אליך.
זה איזון יפה בין שמירת שבת לחיים נורמליים, אבל, ויש פה אבל גדול, המציאות מביאה גם התנגשויות הרבה פחות סטריליות. ופה אנחנו מגיעים לחלק כואב שמופיע בקובץ. מציאות ישראלית שאנחנו מכירים מקרוב, אזעקות באמצע תפילה.
כן, זה נוגע ממש בחיים של כולנו.
אדם עומד בתפילת עמידה, 18, כולו בריכוז. וביטון אזעקה. ברור שרצים למקלט. פיקוח נפש. השאלה היא, כשהסכנה חולפת, מה קורה?
מאיפה ממשיכים?
כן, השולחן ערוך מציג פסיקה מאוד ברורה, אבל מחמירה. אם הפסקת בגלל הסכנה למשך זמן שהיה מספיק לך לגמור בו את כל התפילה,
אתה חייב לחזור לראש התפילה מחדש.
בדיוק, וזה קשה. למה בעצם?
כי תפילת עמידה נתפסת כדיאלוג אינטימי, עמידה מול מלך. ברגע שהדיאלוג הזה הופסק ונוצר נתק ארוך בזמן, אתה לא יכול לחזור ולהגיד, איפה היינו? הדיאלוג נשבר. אתה צריך להיכנס לחדר מחדש, מההתחלה.
אבל אז מגיעה השוואה לקריאת שמע, שזה מדהים. אם ההזעקה תפסה אותך באמצע קריאת שמע, הדין הוא שונה לחלוטין.
שם הרמה פוסק שגם אם עבר הרבה זמן, אתה פשוט ממשיך מאותה נקודה.
כי זה לא דיאלוג.
בדיוק בגלל זה, קריאת שמע היא הכרזה על האמונה שלך, זו קביעת עובדה. בנוסף, יש פה את ההתייחסות למצב של אונס, משהו שנכפה עליך ולא תלוי בך, כמו הזעקה. ההלכה מבינה שהחוט המהותי של ההכרזה שלך לא נקרא, הוא רק אושה.
איזה הבדל עצום בין סוגי התפילות וסוגי הקולות שאנחנו צריכים להקשיב להם. וזה מוביל אותנו ישירות לנושא האחרון בקובץ, שאולי העוצמתי ביותר. אנחנו קופצים לפרשת כי תשא, חטא העגל.
הרגע הכי דרמטי שיש.
משה ויהושע יורדים מההר, העם רוקט סביב העגל ויש רעש עצום. יהושע, שהוא הרי המפקד הצבאי, שומע את העמולה ואומר, כל מלחמה במחנה.
הפריזמה שלו היא צבאית, הוא שומע רעש, הוא ישר מתרגם את זה למרידה, לקרב.
אבל התגובה של משה היא מבחן רגישות מטורף. משה אומר לו, סלח לי, אדם שהוא עתיד להניג שררה על 60 ריבו, אינו יודע להבין בין קול לקול.
שזה משפט מצמרר. משה אומר ליהושע, אתה מנהיג, ואתה לא שומע את הייאוש? הרעש הזה הוא לא מלחמה, הוא גם לא רק רשעות. משה מקשיב לתדר שעובר מתחת לרעש הגלוי. הוא שומע עם אבוד שנמצא בחרדה קיומית עמוקה, ולכן הם עשו את העגל. משה תובע מיהושע לפתח שמיעה למצוקה.
וזה מדהים, כי הדרישה הזו לשמוע את כל המצוקה מתחברת בטקסט באופן ישיר לסיפור פשוט סיפור חזק מהתלמוד הירושלמי, על לוי ברסיסי.
סיפור עם אנשי סימוניה.
נכון. אנשי סימוניה באים לרבי יהודה הניסי. הם רוצים מנהיג שיעשה הכל. דיין, חזן, דרשן. רבי שולח אליהם את לוי ברסיסי. עכשיו, תדמייני את הסצנה. הם מתרגשים, הם בונים לו בימה ענקית, מכוונים אותו לשבת שם למעלה בכבוד גדול, ואז מתחילים לשאול אותו שאלות הלכתיות.
שאלות קשות.
ספציפיות מאוד. שואלים אותו על יבמה שנקטעה ידה, איך היא חולצת. שואלים על יבמה שהיא יורקת דם, ועל איזה פסוק סתום בדניאל. ולוי ברסיסי שותק.
הוא פשוט לא עונה.
כלום. אנשי העיר נשברים, הם קוראים לו שואל במקום אריה, וחוזרים לרבי יהודה הנשיא מאוכזבים. אבל אז, כשלוי חוזר לרבי, רבי שואל אותו את אותן שאלות בדיוק. ולוי עונה בשלמות.
הידע היה לו.
כן. אז למה הוא שתק שם? הוא מסביר לרבי שהבימה הענקית והכבוד הזה פשוט בלבלו אותו. וכאן בעצם תמונה הפואנטה של כל העיון שלנו. השאלות של אנשי סימוניה, מה זה יבמה גידמת או יבמה שיורקת דם, זה לא היה סתם חידון טריוויה בהלכה.
ממש לא. הם הציגו בפניו מציאות אנושית מדממת, נשים פקועות, זכותות, כאב.
והם רצו לדעת אם המנהיג החדש שלהם, עם כל הידע העצום שלו, מסוגל לראות את הכאב הזה, מעבר לפלפול ההלכתי.
אבל ברגע שהם הושיבו אותו על הבימה הענקית הזו, למעלה, הם ניתקו אותו. המרחק הפיזי והכבוד חסמו לו את הרגישות. הוא איבד את התדר של משה רבנו. הוא לא הצליח לשמוע את המצוקה, כי הוא היה גבוה מדי.
זה מדהים. איזה מסע עברנו פה בעיון הזה? התחלנו מהאושר המנקר והאטימות של החשבי ראש. משם עברנו לצורך בכוונה אמיתית ונוכחות בדיני פורים משלוח מנות שחייב לייצר שמחה.
ראינו את האיזון עם הטכנולוגיה בשבת וההכלה העמוקה של ההלכה במצבי הזעקות ואונס.
וסיימנו במבחן המנהיגות הזה היכולת לרדת מהבמה ולהקשיב למצוקה. וזה מביא אותנו למחשבה לסיום. כי תראי, המושג הזה של במה הוא לוקח אותנו ישר למציאות של היום.
לגמרי. כי אם לוי ברסיסי ישב על במה מעץ שהרחיקה אותו, היום כולנו יושבים מול במות אחרות לגמרי. המסכים, הרשתות החברתיות, האלגוריתמים.
הם לגמרי הבמה של סימוניה.
בדיוק. הם נותנים לנו תחושה שאנחנו רואים הכל ומחוברים, אבל בעצם הם מתפקדים כמסננים. הם הופכים כאב אנושי לטוקבקים, ללייקים, לכל מלחמה צועק שדומה למה שיהושע שמע. וקל מאוד לאבד בתוך הרעש הזה את היכולת לשמוע את כל הענות, את המצוקה האמיתית שמשה רבנו הצליח לזהות.
אז האתגר שלנו היום הוא בעצם לדעת לרדת מהבמה הדיגיטלית הזו, להסיר את המסננים ולהקשיב לאנשים שסביבנו באמת. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעיון המעמיק הזה. אנחנו מקווים שזה נתן לכם נקודה למחשבה. נתראה במפגש הבא.